שלום וברכה קהל קדוש, ובכן אחרי הפסקה קשה מנשוא, אבל לכל דבר יש גאולה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הכוזרי, מאת רבנו יהודה בן שמואל הלוי, זכותו הגן עלינו אמן, ואני מזהה לצערי הרב שיש פה מישהו בלי ספר. איך אתה בלי ספר? לא בסדר. טוב, בקיצור, זה חשוב שיהיה ספר מסיבה פשוטה, שיעור על ספר מובן פי חמש כאשר יש ספר מאשר כשאין. מניין? מהניסיון. עכשיו, במהדורת אבן שמואל, אנחנו בעמוד למדת. והגענו לאמצעה של פסקה קוף ג' בשורה שתיים, של מאמר ראשון כמובן, 2, 4, 6, 9. שורה 9. אכן אתה מאשר? יפה. ודע. עכשיו, אחרי שדיברנו על ההבחנה בין ישראל לעמים והערך של דיבור הבא מן העליונים אל האדם, ועוד דברים רבים וכאלה, גם נושא הסגולה הישראלית והיחס בין החטא לבין הסגולה, כל הדברים החשובים האלה שדיבר עליהם רבי יהודה הלוי, כאן הוא נכנס לנושא לכאורה שולי. באיזשהו מקום באמת הוא שולי, והוא הישארות הנפש. מה זאת אומרת הישארות הנפש? הנחת היסוד של רוב הדתות, שהאדם איננו קלה עם מותו. המוות לפי זה אינו אלא מעבר ממצב למצב. השאלה מה אופיו של המצב הזה, למשל בפילוסופיה או נגיד במיסטיקות המזרחיות, הישארות הנפש היא לא בדיוק הישארות הנפש, אלא היא הישארות, נגיד במושגים שלנו, הישארות הרוח. מה פירוש הדבר? יש אובדן של האני הפרטי, החלק שבי שאומר אני הולך לאיבוד, ואני הולך הוא מתחבר בחזרה אל האנרגיה הקוסמית, אל היסודות וכדומה, אבל האני הפרטי בעצם נעלם. המצב הזה בתנ"ך נקרא בשם קרת. קרת, זה קרת של הנפש. הנפש, החלק שאומר אני, המצב הזה לא ממשיך. גם אם יש המשך של הרוחניות וכדומה. המצב הזה יש לו גם תיאור נוסף בתנ"ך, נקרא שאול. שאול מלשון? שאלה, שאלה בלי תשובה. הדבר הנורא ביותר זה שיש לי שאלה ואין לי תשובה. כי אין פה אני שיקבל את התשובה. אבל ביהדות, וייתכן בעוד מסורות נוספות, יש הנחה שהאני נותר. לכאורה זה קצת משונה, כי אם אני מתאר לעצמי מי אני, נגיד אדם הכיר את ההורים שלו, סבא שלו, סבא רבא שלו, בנים, ילדים, נכדים, נינים. זה פחות או יותר המקסימום לרוב בני האדם, ואדם גם מודד את עצמו ביחס לחברה שבתוכה הוא חי. אבל כאשר האדם נגיד נפגש, אם נצייר את זה בצורה ציורית, עם כל הדורות, אז הוא הופך להיות חוליה, בתוך שרשרת אדירה. אז ממילא גם האני שלו מתמסמס או מקבל על כל פנים אופי אחר. ולכן ספר הזוהר מדבר על כך שיש משהו שמגן על הפרטיות של הנפש, ולמרות ההתקללות הגדולה בתוך המרחב הגדול של החיים, עדיין יש איזו פרטיות שנשארת. הפרטיות הזאת, מה ששומר עליה נקרא בספר הזוהר, חלוקה דרבנן. חלוק של החכמים. מה זה חלוקה? מה פירוש המילה חלוק? מה שמחלק, בדיוק. יש חלוקה, כלומר, אני מחולק מאחרים. זה כמו שלמשל, ניקח דוגמה פיזית, האצבעות נפרדות זו מזו, למרות שהן מחוברות אל אותו היד. אז כך גם יש מושג של הישארות הנפש בדתות ובמיוחד ביהדות, והשאלה היא מניין? מניין לנפש שהיא נצחית? זו דאגה גדולה שניסו לענות עליה במסורות שונות, במיוחד אצל המצרים העתיקים וגם אצל אפלטון. יש דיבורים שלמים על כך. אפלטון כתב ספר בשם פדון. בספר הזה הוא מתאר את יום מותו של מורו ורבו סוקרטס. והשיחות שקיים סוקרטס ביום מותו בנושא הישארות הנפש. זה אחד הספרים החשובים שנכתבו על זה. כן. לא, גלגול נשמות, הכוונה שהנפש לא רק שהיא נשארת בעולם העליון, אלא היא חוזרת לעולם הזה. זה גלגול הנשמות. אגב, היו אסכולות כאלה גם אצל היוונים שקיבלו את זה. פיתגורס, אפלטון עצמו כנראה גם כן האמין בזה. כן, בגלגול הנשמות. יש ב... מה?
הנשמה או הנפש?
בוא לא ניכנס כעת להבחנה, כי המילים נשמה ונפש, אמנם לפעמים יש להם הבחנה ברורה, אבל לפעמים מתחלפות זו בזו. הרמב״ם אומר שכדי להבין בדיוק על מה אתה מדבר, אתה צריך להבין באיזה הקשר הדבר נאמר. או מה שקורה, כל שם ילמד מעניינו. אז נגיד, זה כמו שהגמרא אומרת, ברכי נפשי, לא אמרו דוד אלא כנגד הנשמה. נפשי או נשמה, תחליט. כן, מה? אז זהו, פה אתה נכנס לשאלות שאני לא רוצה להיכנס אליהן. למה? לא בגלל שהן לא חשובות, אלא בגלל שאומנם זה לא לגמרי לא הנושא, אבל זה ירחיק אותנו מהנושא העיקרי. עכשיו, השאלה שהעסיקה הרבה את בני אדם, אולי זה לא נכון. אולי זה, האדם הולך לאיבוד כמו שהחתול הנדרס, כנראה אין לו המשך מעבר לזה. כן? אז אולי גם האדם מת. זהו, נגמר. אולי הדתות לא שאלו, אבל בני אדם שאלו. ובני אדם התחילו להיות מודאגים מזה. ולכן אחרי אפלטון כבר קם אריסטו וכתב את ספר דה אנימה, ספר הנפש, שבו הוא דן בדברים האלה ומביע איזושהי ספקנות. לא מפורשת, אבל ספקנות ביחס לדברים האלה. והשאלה למי יש חלק לנצח, לעולם הבא, האם רק לחכמים או רק לצדיקים וכדומה, או רק ליהודים או רק לגויים או, כן, מה, או רק לנוצרים. מה אתה אומר? בואו לא ניכנס, זה שוב, אתה נכנס פה שוב לבעיה של מינוח. כי באמת, גם חכמי ישראל דנו בעריכות, מה ההבדל בין גן עדן ועולם הבא ולעתיד לבוא ותחיית המתים, ומה המשמעות המדויקת של כל אחד מהביטויים האלה. כן. לא, מה שחשוב לי כעת זה שיש המשך לנפש, שהחיים לא נפסקים. בסדר? עכשיו, השאלה היא מניין. נכתבו על זה פלפולים רבים, כן? גם אצלנו אגב, ויש גם בתוכנו שיטות שונות בנושא הזה. אבל מה, למה אני בכוונה לא נכנס לפרטים? בגלל מה שרבי יהודה הלוי עומד להגיד לנו, שהוא ההפך הגמור מכל מה שאמרתי. בסדר? טוב, בואו נראה. ודע, כי כל המתקרב אל נביא, תתחדש לו, רוחניות בשעת ההתקרבות אליו ושמיעת דבריו האלוהיים. אותה שעה הוא נבדל משאר בני מן האדם, בזוך נפשו ובשתוקקותה אל הדרגות ההן ובדבקותה בענווה ובטהורה. כשאדם נפגש עם הנביא, זה עושה לו וואו. לא רק שעושה זה לו וואו, הוא משיג משהו שהוא לא השיג מקודם. וזה ניכר בו. שאול, שלא היה נביא, התחיל להסתובב שם בין הנביאים, והוא היה מתנבא. מה זה מתנבא? לא מנבא, אלא מתנהג כמו אחד הנביאים. ואז אמרו, גם שאול בנביאים. כן, זה מכאן הביטוי. עכשיו, אז יש איזה משהו שבחוויה המיידית, הלא אינטלקטואלית, החווייתית הבלתי אמצעית, מפגיש את האדם עם עולם שונה מהעולם שלנו. זה כמו שאם תראה אדם שמגיע אל ירושלים, והוא מדבר באנגלית ומחפש איפה יש המבורגר, וגם שומע מוזיקת פופ, וגם לא מבין עברית. כן? אז מה הוא? מן הסתם. אמריקאי, נכון? לא בטוח, יש במאפיינים, אפשר להוסיף עוד כמה מאפיינים. זאת אומרת שהתנהגותו מעידה על כך שהוא ממקום אחר. אם כן, יש מקום אחר. כי הרי מה שמעניין אותי לא מעניין אותו. לפי זה, האדם הנפגש עם הנביא, פוגש אזרח העולם הבא שבטיול בעולם הזה. אם כן, יש עולם הבא. יש, מה? הנביא יודע, אבל אני נגיד שאני לא נביא. אני רואה שיש נביא, אבל מה זה אומר? אם זה סתם אדם שטוען לנבואה, אומר אלוהים מדבר איתי, אולי הוא משקר. המפגש עמו הפגיש אותי עם משהו שהוא מעבר למילים שהוא אומר. כן, הרי יש הרבה אנשים שמשקרים, אומרים אלוהים אמר לי, ומנין לך. אבל אני פגשתי אותך, אני לא צריך שתפתח את הפה. בדיוק, זה מה שהוא אומר כאן. ודע כי כל המתקרב אל נביא תתחדש לו רוחניות בשעת ההתקרבות אליו, ושמיע דבריו האלוהים, אותה שעה הוא נבדל משאר בני מן האדם בזוך נפשו, ויש לו ככותה אל הדרגות ההן ובדיקותה בענבה ותארה, וזאת הייתה אצלם, הראיה הוודאית והאות הברור והמכריע לגמול בעולם הבא. אז צריך לבדוק, בסדר. אז לא אמרתי, אבל גם נביאי השקר הם נביאים. הם נביאים של השקר. הם נביאים של השקר. זאת אומרת, הם באים במגע עם רובד של המציאות שאיננו סיפוק צורכי הקיום. זה הכוונה. צורכי הקיום הם לאכול, לשתות, ליהנות. ואתה רואה ש... כן, הוא לא חי בספירה המיידית של הקיום. כן, של צורכי הקיום. אז ברור שיש מדרגות בדבר הזה, ויש זך יותר ואחור, זה נכון, אבל בכל זאת נפגשתי עם זה. אז זאת היא חוויה בלתי אמצעית. כיוון שאין לנו נביאים, אז קשה לדעת איך זה עובד. אבל אנחנו רואים שלמשל, שאול שואל את הבנות בכניסה לעיר של שמואל, איפה שמואל? איפה הנביא? אומרים לו, הוא עכשיו, יש לו זבח, תיכנס שם, הוא עם בני הנביאים. טוב, שמואל, שאול הולך לאיפה שאמרו לו, מה הוא רואה? את שמואל אוכל את הזבח עם בני הנביאים. סעודה. ואז שמואל רואה, הוא, זה אתה, בוא, 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 נותן לו שוק הימין, תאכל. והוא אוכל. זה התיאור של המפגש בין מלך ישראל העתידי לבין אחד מגדולי הנביאים, נתן לו לאכול פולקה. אחר כך הם עולים אל הגג. הם עולים אל הגג ובגג הם מדברים. אבל למה התיאור הזה? מה אכפת לי? מה הייתה המנה בכיבוד שחילקו אצל שמואל הנביא? כנראה שהאכילה הזאת, כמו שאצל החסידים מנסים לעשות, שם זה היה ממש כן, תכנים אלוהיים שלמים התגלו דרך הדבר הזה. לפי חכמי הקבלה, שוק הימין זה מידת הנצח. מידת הנצח ששייכת לשבט בנימין, ועליה וגם נצח ישראל לא ישקר, ולכן אף על פי ששאול הוסר ממלכותו, אבל מידת הנצח חזרה אצל מרדכי ואסתר צאצאיו, וכדומה, כן? זאת אומרת, יש משהו שלם, איזו אחדות של העולם, של העולם הרוחני, יחד עם העולם הגשמי, הביולוגי וכו'. הדבר הזה היה מורגש באופן בלתי אמצעי בתקופת הנביאים. הוא גם הביא את הסכנות שלו. כן? כלומר, אנרגיות כאלה יכולות לשמש גם לרעה. לעבוד הזרה למשל, כן. וגם אני. הפכתי במפגש איתו לכזה. עכשיו, ומה זה אומר? הנה, הוא מסביר. בשביל זה הוא ממשיך. כן? כי מהו המבוקש בעולם ההוא? אם לא כי תעשה נפש האדם אלוהית, תיפרד מחושיה, תסתכל בעולם העליון ותהנה מראיית הזיו המלאכי ומשמיעת הדיבור האלוהי. נפש אשר כזאת מובטח לה כי לא תמות בכלות כליה הגשמיים. זאת אומרת, אני פגשתי במפגש עם הנביא את העובדה שהמבוקש של החיים איננו צורכי הקיום, אלא משהו אחר. אותו משהו אחר לא נמצא בעולם הזה, אם כן הוא בעולם אחר. זה הכל. והנה, אם יש תורה שעל ידי החוכמה הכלולה בה והמעשה אשר תלמד, מגיע האדם אל המדרגה אשר אמרנו, במקום שייחדה התורה ההיא ובתנאים שעליהם צוותה, אין ספק בדבר כי בזאת התורה מובטחת להם לבני אדם הישארות הנפשות לאחר אובדן הגופות. ברור. טוב, אז זה בעצם מה שהוא אומר, שיש הבדל בין העברת תוכן באופן של השפעה פסיכית, פסיכיקה הזרחתית, לבין לימוד, לימוד אינטלקטואלי. יש ביטוי בחז"ל, גדול שימושה של תורה יותר מלימודה. מאיפה לומדים את זה? זה האיש אשר יצק מים על יד אליהו. אז מה תגיד, אלישע הנביא, כל מה שהיה לו אצל אליהו הנביא זה שהוא שפך לו מים על הידיים? זה הכל. כן? ומה עם כל מה שהוא למד? גדול שימושה יותר מלימודה. כך אומרת הגמרא. רש"י, גדול שימושה הלימוד. הסברות. אני משמש את החכם שמלמד תורה, אני לומד ממנו סברות. לכאורה דברי רש"י מנוגדים תכלית הניגוד למה שכתוב במפורש בגמרא. הגמרא דיברה על שפיכת מים, ורש"י אומר סברות. למה רש"י כתב ככה? וכי רש"י לא קורא את הגמרא יותר טוב ממני? ולרש"י רצה להסתיר. רצה להסתיר מהקורא את המשמעות האמיתית של הביטוי הזה. מדוע? משום שבזמן הנביאים זה נכון. אני לומד דרך נטילת ידיים שאני נוטל לנביא. אבל זה בזמן שפסקה הנבואה לא אומר לי כלום. זה הופך להיות שימוש הסברות. זה לא שאין חיוב ליטול ידיים לרבו אם הוא צריך או משהו כזה. זה קיים, אבל זה משני לעומת הלימוד. מובן? טוב. אז זה מה שהיה אז. יש לרב קוק מאמר חשוב ביותר, נקרא דרך התחייה. דרך התחייה הוא המאמר הראשון המודפס בתחילת מאמרי ראייה. משהו כמו 15 עמודים. שם הרב מדבר לאורך ההיסטוריה מתי גבר הלימוד של ההזרחה הנפשית ומתי גבר הלימוד האינטלקטואלי. הוא דן שם גם בסכנות שהתלוו לזה, דן בנצרות, הוא דן במתנגדים והחסידים, דן במצב בארץ ישראל בימינו, ואנחנו רואים שיש איזה מין דיאלקטיקה היסטורית, מתי זה כך, מתי זה כך. מה זה? סכנות של הלימוד? היובש. אי השותפות של שאר חלקי הנפש. אם אני רק לומד, מה עם הדמיון? מה עם הרגש? מה עם הגוף? נכון? לעומת זה, אם יש השפעה נפשית, יש סכנה. של אובדן האובייקטיביות, ועוד כמה דברים כאלה. אז יש גם ככה וגם ככה, כן.
למה לקרוא להזרחה הנפשית לימוד?
ההזרחה הנפשית היא לימוד כשהיא מלמדת אותי משהו. מה למדת? אתה יודע, פעם רבי לוי יצחק מרדיצ'ב, כשהוא התחיל ללמוד אצל המגיד במזריץ', אז שאל אותו אבא שלו, תגיד, מה למדת אצל החסידים שלך? הוא אמר, אני למדתי שיש אל אחד שברא את העולם כולו, והוא משגיח בכל. פרץ האבא בצחוק, קרא לה משרתת. הוא אמר לה, יש אדון לבירה? ודאי. נו, אתה רואה שהיא יודעת גם כן. והיא אומרת, אבל אני יודע. בסדר? יש ידיעה. כן, בבקשה. זה יכול להיות שהסיפור הזה סופר על כמה אנשים, ואני אגיד לך גם למה. יש לנו לפעמים, קראתי על זה כמה מאמרים, יש לנו סיפורים שסופרו על ידי אנשים נאמנים לחלוטין, ואותו סיפור סופר על ארבעה צדיקים שונים. אז כנראה, או שזה עבר ולא שמו לב שזה עבר מחכם לחכם, או שבאמת זה קרה ארבע פעמים. נו, אז מה?
בכלל לא באו בכתובים כל השנים,
טוב, אבל בובר היו לו מקורות, אני חושב. רק מה שבובר, כשהוא מעתיק את הסיפורים של החסידים, הוא מאבד אותם קצת. הוא מוציא מהם את המיץ. הוא הופך אותם לרומנטיקה גרמנית. כן, טוב. אגב, לבובר יש תפקיד חשוב בהעברת המסרים של החסידות, גם בצורת המעוותת, לעולם הכללי. כן, כן, כן. פתאום התחילו לתת כבוד לדבר הזה. כן. אז יש דיאלקטיקה היסטורית, מתי זה כך, מתי זה כך. למשל, יש ביטוי, את השם אלוהיך תירא. את, לרבות, נכון? לרבות מה? לרבות תלמידי חכמים. זאת אומרת, לא רק צריך לירא את השם, אלא צריך לירא תלמידי חכמים. מסופר על אחד מגדולי החכמים, רבי נחום, רבי נחמיה הימסוני, נחמיה הימסוני, ויש אומרים שמעון הימסוני, שהיה דורש כל עתין שבתורה, כל מקום שכתוב עת היה דורש, כיוון שהגיע לעת השם אלוהיך תירא, פרש. אמר, אי אפשר לירא אלא מהשם, ולכן החליט שאת כל הדרשות שלו על עת הוא מבטל. אמרו לו תלמידיו, רבנו, כל עתין שדרשת, מה יהיה עליהם? אמר, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, ככה קבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוהיך, תירא לרבות תלמידי חכמים. מוזר מאוד, וכי שמעון הימסוני לא יכול היה לרבות תלמידי חכמים? כן, מובן את השאלה, לא? למה הוא צריך בשביל זה לבטל את כל הדרשות שהוא דרש, כדי שלא ידרשו את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים? אלא מסביר שוב הרב קוק באותו מאמר, מאמרי הראייה, שבזמן שמעון הימסוני התחילה הנצרות. והנצרות היה בלבול בין היחס לאלוהים ליחס לאדם. לכן היה צריך למחוק מן התורה את כל הדברים האלה. אחרי שהנצרות נפרדה מן היהדות, כבר אין סכנה, אז אפשר להחזיר לתוך היהדות את היסוד של היראה הנפשית מתלמידי חכמים. בסדר? נכון. בסדר, רק שהזוהר הוא זוהר. והזוהר זה בסוד. כן? בסדר. על זה באה שאלה. אגב, למה המזגן לא עובד? זה באמת שאלה שמעסיקה. נכון? יש סיבה? טוב, אני יודע. אמר הכוזרי, והלא, כובזלת, כן? עכשיו, באה שאלה פה מהספרות. עכשיו יש תשובה? כי אף אחד לא לחץ על הכפתור. כן. אמר הכוזרי, והלא, יעודי הדתות האחרות עשירים יותר ומשופעים מיעודיכם. כן, תקרא קצת מה שכתוב בדתות על הישארות הנפש, אתה תראה תיאורים עסיסיים לפעמים. אין מה לדבר על מה שמופיע בקוראן, שהופך את כל גן עדן לבית בושת אחד גדול, ללוחמים. אבל גם התיאורים שבנצרות ואצל המצרים הקדמונים וכו'. יש תיאור, ואצל הפרסים, המילה פרדס, מה? בנצרות מדברים על תיאורים של אורות וכמה שכיף לשבת עם ישו ועוד כל מיני דברים כאלה. כן, עכשיו, שיש הרבה יותר מאוחר מרבי יהודה הלוי, לא הרבה יותר מאוחר, אבל אחרי רבי יהודה הלוי היה איטלקי בשם דנטה, דנטה אליגיירי, כתב ספר התופת, שבו יש תיאורים של בעיקר של גיהינום, קצת של גן עדן, אבל בעיקר של גיהינום, מלאי פלצות ומלאי ציוריות, זה משהו אחת היצירות הגדולות של הספרות האירופאית. עכשיו, הדברים האלה, חוקרי דנטה טוענים שבחלקם הגדול זה לקוח ממדרשים שלנו. עכשיו, אבל פה, לפני שאת זה יסביר רב יהודה הלוי, הוא אומר, טענה מאוד מעניינת, אמר החבר, אך כל אלה יעודים לאחר המוות, ובחיים אין דבר מהם, ואין גם דבר אשר יורה עליהם. הטענה הקלאסית של החילונות. החילונות טוענת, הדיבורים שלכם על עולם הבא, באים לנחם את האדם הדתי, כדי להמשיך לשעבד אותו, אומרים לו, תשמע, כדאי לך לסבול בעולם הזה את הציוויים של הרבנים, כי בסוף אתה תקבל סוכריה. וכיוון שכל זה מתרחש אחרי המוות, הרבנים האלה שקרנים, הם בעצמם לא היו שם, אף אחד לא חזר משם, על מה אתם מדברים? איך האדם יכול למשקל את כל חייו על דבר שאין עליו שום עדות, שום ראייה, שום הוכחה? מעניין שהטענה הזאת מובאת בפי החבר. כלומר, החבר טוען את זה כלפי הדתות, לא המלך. מה?
אותו דבר.
כן, אבל אין הוכחה שיש מה שקורה שם.
זה קורה פה.
זה קורה פה, זה נכון. אמר הכוזרי, מה? אז מי אמר שזה אמיתי? זה בלוף. עלינו אנחנו נראה. רגע, עלינו עדיין אין תשובה, אבל קודם כל קושיה על הדתות. כן, מה אכפת לך להקשות על הרבנים, אם על ידי זה אתה יכול גם להקשות על הכמרים? תקשה על הכמרים, מה? אחרי זה נתרץ את הרבנים.
אבל תשמע כאילו השאלה היא, למה שאני אמין בך, שם יותר שווה
כביכול? מה?
לי נשמע שהשאלה היא, למה שאני חושב ליהדות, הרי באסלאם יש...
לא, הוא אומר, אם אתם מדברים על עולם הבא, וזה כזה מרכזי אצלכם, היה צריך להיות שבספרות שלכם ידברו על זה יותר. בסדר? כמו הטענה המחקרית, שהמושג של הישארות הנפש לא היה קיים בימי בית ראשון, ביהדות. נו, אז מה? יכול להיות. אני עכשיו לא באתי לתרץ את הקושיות של האפיקורסים. כן. אגב, בהמשך הוא מדבר גם על זה. טוב. אמר הכוזרי, נכון הדבר. עדיין לא ראיתי, כלומר עדיין לא ראיתי, איש מן המאמינים ביהודים ההם מתאווה להחשתם. אם אתה כזה צדיק ומאמין בחיי העולם הבא, אז בוודאי תרצה למות צעיר, כדי להגיע יותר מהר לשם. לא מצאנו שאנשים, בעלי הדתות, ודאי לא ההיררכיה הכנסייתית וכדומה, משתדלים למות מהר. לא מצאנו. ולהפך, אילו יכול לדחותם ולאחר בועם לאלף שנים, ולהישאר עד אז בכלא החיים, עם כל ייסורי העולם הזה, ועם העיצבון אשר בו, היה בוחר בכך. כלומר, תגיע לקרדינל או לאפיפיור, תגיד לו, אתה רוצה לחיות אלף שנה? כן. אלף שנה בכלא הזה? כן, כן, אלף שנה. אחרי זה נדבר על עולם הבא. אמר החבר, כאן קושיית מלכודת, שאלת מלכודת. אך מה לדעתך יאמר האיש שראה בעיניו את המעמדים הגדולים בהם נגלה כבוד מלכות השמיים? כלומר, אדם שראה מעמד הר סיני, קריאת ים סוף, מעברות הירדן, ועוד כל מיני, או אליהו עולה בסערה השמיימה. אז מה תאמר על אדם כזה? אמר כוזרי, זה בלא ספק יתאווה, כי תהיה נפשו תמיד נפרדת מחושה, ותישאר תמיד נהנת מדי זיווה הוא. איש כזה ודאי מתאווה למות. אמר החבר, לא, כן. כלומר, תמן לו בעצם פח. כן, הוא אומר, זה לא נכון. אנחנו לא רוצים למות, למרות שיש לנו ידיעה ודאית על העולם הבא, כי פגשנו את הנביאים, כי היינו במעמד הר סיני וכו', בכל זאת אנחנו רוצים לחיות בעולם הזה. שאלה היא, למה? כן, מה אתה רוצה?
כמו הכוזרי מקבל את הדברים שהחבר אומר, אבל זה כל הדברים שמופיעים בתורה,
מניין
לא שהתורה היא
אמת? מניין לא שהתורה היא אמת? דבר זה נידון בפסקאות... פגימל, סליחה, לא, פי עד צדיק, הצדיק א' אפילו, מפי הצדיק א', שם דנו בשאלה מניין שהתורה היא אמת. לא, לא. בסדר? ועל מנת להבין מדוע זה לא הוכחה מן הטקסט, את זה צריך בשביל זה להבין על רקע המאמר שכתבתי, הנקרא תורה מן השמיים. המודפס בשני מקומות. האחד בסוף הכרך הראשון של פירושי על ספר הכוזרי, והמקום השני בספר קדושה וטבע. שם יש דיון על מה המשמעות של העדות של מעמד הר סיני, מה רוצים לומר בזה. לא כפרשנות החרדית שמיליוני עדים הביאו בשם מיליוני עדים, זה לא מחזיק מים. אבל יש שם משהו שמסביר מה התכוון רבי יהודה הלוי, יעיין נא כבודו שם. בסדר? אגב, יש אתר הנקרא אתולוגיקה, אתר של אתאיסטים באינטרנט, ששם יש הרבה מאוד טענות נגד האמונה הדתית, במיוחד נגד היהדות, ושם הם טוענים שכל הדברים שכתבו הרבנים בנושא הזה הם שטויות, חוץ מהמאמר של הרב שרקי, שגם הוא לא נכון, כי... עכשיו, כשאתה רואה את המדוע זה לא נכון, כי אתה רואה שהם לא הבינו מה שכתבתי, אז זה בסדר. זה הוכחה דרך ה... טוב. אמר החבר, לא כן, יעודנו הם... אגב, יש ביקורת של האתאיסטים נגד האמונה הדתית, שהיא בדרך כלל, לרוב, כן? מוצדקת. ומעניין, יצא בזמנו במדינת ספרד, היו בבתי הספר, משרד החינוך חייב לעבור קורס או בדת או באמונה. משהו כזה. כן, כלומר, לא נתנו הרבה אפשרות לאתאיסט. אז זה יצבן שני פרופסורים באוניברסיטה שם, שהחליטו להציב תוכנית אלטרנטיבית, קורס מזורז לאתאיזם, גם כן כהצעה למשרד החינוך של ספרד. זכיתי לקרוא את החוברת הזאת, וזה משהו מעניין מאוד, זה, כל מה שהם אומרים זה נכון שם. כן. הרב קוק היה יכול לחתום על זה בלי בעיות. למשל, יש שם שיחות בין המאמין לכופר. כמובן שהמאמין יוצא מגוחך והכופר אינטליגנט. אז למשל, המאמין מתעצבן ואומר, אם אלוהים לא היה קיים, היה צריך להמציא אותו. אומר, הכופר עשו את זה. טוב. אמר החבר, בואו נחזור לנושא של עולם הבא. כאן השאלה אם כן איננה אם היהדות היא אמת או לא, כי זה, אנחנו אחרי הטיעון הזה. אמר החבר, לא כן. יהודינו הם, אגב, תלמיד חכם אחד אמר שבכל הישיבות הוא ראה שלומדים לימודי אמונה מתוך הנחת יסוד שיש אלוהים ושהתורה אמת. אף פעם לא שואלים את השאלות האלה. איפה כן שואלים? במכינות הקדם צבאיות. אז שמה לומדים את זה רציני. כן? אבל בישיבות מניחים שאם כבר באת לישיבה, סימן שהשאלות האלה פתורות אצלך. אז לא נדון על זה. כן? חבל. אמר החבר, לא כן, יהודינו הם כי נדבק בעניין האלוהי על ידי הנבואה וכל הקרוב לה, וכי יתחבר העניין האלוהי בנו באותות גדולה, במראות כבוד ובנפלאות. זאת אומרת, כל הדברים שאנחנו מצפים להם הם בעיקרם בעולם הזה. ולכן לא נאמר בתורה, אם תעשו ככל המצווה הזאת, אביאכם אחריהם אתכם אל גנות ואל מקום תענוגות, כי אם ואיתם לסגולה, ואני אהיה לכם לאלוהים, ואניכם, ואנשים מכם יהיו עומדים לפניי ועולים השמיימה, כי אותם שהיו מתהלכים בחיים בין המלאכים, והמלאכים יקראו לכל אחד מלא בן אדם להבדיל בינו לבינם, ואף מלאכי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ, ותראו אותם בבואם בודדים ובמחנות לשמור עליכם ולהילחם לכם, ותאריכו ימים על הארץ שבסיוע הגעתם למדרגה הזאת ידמת הקודש, ויהיו הסבה בארץ הזאת ורעבה, טובתה ורעתה תלויים בעניין האלוהי לפי מעשיכם, ויהיה מנהג הטבע נוהג בכל העולם כולו, אך לא בכם, כי כל עוד שכינתי שורה בקרבכם, תראו סובה בארציכם, וגשמכם יעברו כסדרם, ולא יחחשו זמניהם, ותגברו במתי מספר על אויביכם, ובזה תדעו כי עניינכם נוהג, לא לפי חוקי הטבע, כי אם לפי רצוני. אך בעובריכם על דבריי, תראו רעב ובצורת ונגף וחיה רעה, גם בימים אשר כל העולם כולו שרוי בשלווה, אז תדעו כי ענייניכם מונהגים על ידי דבר העומד למעלה מן החוק הטבעי. כל הציטוט הזה מהתורה לא קיים בתורה. כלומר, הוא כאילו מצטט את מה שנאמר בתורה, וכל מה שהוא אומר כתוב בתורה, אבל הוא פשוט לקח סלוטייפ ועשה יתק הדבק, הדביק מכמה מקומות בתורה ובנה את הדבר הזה. ומעניין מאוד, כתוב בתורה בפרשת בחוקותיי במיוחד, שהיא המכוונת כאן בעיקר, אם בחוקותיי תלכו, יהיו פירות. בחוקותיי תמאסו, יהיה בצורת. נכון? ומה בסוף כתוב? והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים. ואתם תהיו לי לעם. איפה יש עמים? בגן עדן או בעולם הזה? בעולם הזה. אז אם כן, ודאי שהפסוק מדבר על העולם הזה. חז"ל אמרו, והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן. ולא תתייראו ממני, ולא תזדעזעו ממני, יכול לא תראו ממני, תמוד לומר, והייתי לכם לאלוהים. מה עם המשך הפסוק, ואתם תהיו לי לעם? חז"ל לא דרשו. כי אם הם היו דורשים, זה היה הורס את הדרשה. ברור. אז איך יכול להיות שחז"ל העבירו את התיאור הארצי כל כך של הייעוד של הנשמות לתיאור רוחני, גן עדני וכו'. יש על זה שתי פרשנויות הפוכות זו מזו. הפרשנות של הרמב״ם והפרשנות של רבי יהודה הלוי. הרמב״ם אומר, המטרה היא באמת גן עדן, עולם הבא. אצלו זה אותו הדבר, הישארות הנפש. כדי להגיע לעולם הבא צריך חוכמה. וכדי להגיע לחוכמה צריך מעשים טובים. וכדי להגיע לעיסוק בחוכמה ובמעשים טובים, צריך שלא יהיו הפרעות. ההפרעות הן רעב, מלחמה, מחלה. הבטיחתנו התורה שהקדוש ברוך הוא, אם נרצה לעשות את רצונו, יסיר מאיתנו רעב, מלחמה ומחלה. ואז באופן טבעי נוכל לעסוק בחוכמה ולזכות לחיי הנצח. זוהי דעת הרמב״ם. אז למה התורה לא כתבה את זה במפורש? כי אי אפשר לכתוב את זה בתורה, כי עולם הבא אין לנו מילים בשביל לתאר את זה. אין חוויה אנושית בעולם הזה שמסבירה על מה מדובר, ולכן התורה כתבה רק את מניעת, את עשרת המונעים, ולא את הדבר עצמו. אבל המטרה היא עולם הבא. דומה למערל. הרבי יהודה הלוי אומר הפוך. התורה לא כתבה על עולם הבא כי זה לא חשוב. מה שחשוב, עולם הזה. מסביר הרב קוק באורות ששניהם צודקים. רבי יהודה הלוי צודק בזמן ששכינה שורה בעולם הזה. הרמב״ם צודק בשעה של סילוק שכינה. כששכינה שורה בעולם הזה, כל אחד רוצה את הדבקות האלוהית על ידי שמלך ישראל ינצח במלחמה, על ידי שהקורבנות יהיו לרצון, על ידי שהארץ ייתן יבולה. וכל הדברים היפים והטובים, והמפגש עם הנביאים והכהנים, זה מרומם את הנפש, זה הדבקות האלוהית. לא צריך לחשוב על יותר מזה. אם תשאל אדם בתקופת בית ראשון, ומה יהיה אחרי מותך? אחרי מותי? לא חשבתי על זה אף פעם. לעומת זה, אחרי שהעולם הזה הפך להיות גיהינום, בימי בית שני ואילך, אז מה, אתה תגיד לאדם, אתה תחיה פה, לא רוצה לחיות פה, רוצה משהו יותר טוב. ברור. נכון, ככה מסביר הרב קוק. כן. אפשר לומר, למה אמרו אין בין העולם הזה לימות המשיח? הרי לימות המשיח זה בעולם הזה. היית צריך להגיד, אין בין הגלות לימות המשיח, אלא. למה אתה אומר, אין בין העולם הזה לימות המשיח? כאילו שלימות המשיח זה לא עולם הזה. קטגוריה אחרת. בסדר, אבל ודאי שזאת לא הייתה כוונה. אלא זה, עולם הזה נורמלי. סוף סוף אפשר לחיות כמו שצריך. לדעת את השם. כן. 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 מה אתה חושב שהוא לא למד את הרב קוק? ודאי שהוא למד את הרב קוק. אגב, בתחילת מאמר שלישי הוא מסביר את זה. קצת סבלנות, נגיע למאמר שלישי, שמה הוא מסביר. בסדר? טוב, כן.
למה האידאל בעצם עולם הזה?
מה?
למה האידאל בעצם עולם הזה?
האידאל הוא לא עולם הזה ולא עולם הבא. לא. הדבקות, זה האידאל. בדיוק, זה לא משנה. העיקר להידבק בשם. איפה נדבקים בשם? בעולם הזה, בעולם הבא, תלוי לפי התנאים. מה? בשביל זה יש מאמר שלישי, שמדבר גם על עולם הבא. בתחילת המאמר השלישי, בואו נעזר בסבלנות, נגיע למאמר שלישי, הכל יתברר. לא, זה מה שהיה עד הקמת המדינה. טוב, כן. לא. הדבקות. כן. עכשיו, ודאי שדבקות יותר גדולה בעולם מאוחד. שיש פיוס בין העולמות.
אז מה? פיוס זה דווקא בעולם הזה
ולא בעולם הבא. לא, בתחילת המתים. בתחילת המתים יש התחברות של שני העולמות. זה, השאלה מה זה הגשמיות של תחיית המתים. יעיין הכבודו בספר דעת תבונות של רמח"ל. בסוף הספר שמור מסביר מה בעצם, באיזה אופן מתחברים שני העולמות זה לזה. ואז יוצא שלפי הרמח"ל אין מחלוקת בין הרמב״ם לרב יהודה הלוי. אבל בדרך משלו. וכל זה נתקיים, כל היהודים הכלולים בתורתנו באו. זאת אומרת, לעומת, למשל זה אשלה כותב, המצרים הקדמונים לא הייתה להם שום ראיה למה שהם דיברו. אבל אנחנו מביאים ראיה, יש גשם או אין גשם. במצרים זה לא רלוונטי, תמיד, לא, תמיד יש מים. כן. אין לחוש איפה אופן לא יוסיפו להתקיים. לעומת זה, יש אגב ספר של רבי יצחק אברבנאל, משמיע ישועה, על ספר דניאל. שמה הוא עושה רשימה של 83 נמלי הבטחות שהבטיחו הנביאים. והוא מראה ש-90% מה-83% האלה יתקיים. ואז הוא, מה שנשאר זה מעט. עכשיו, אם תסתכלו במה שאומר רבי יצחק אברבנאל, חלק נוסף יתקיים. נשאר עוד פחות. כל יהודי הדתות האחרות יכללם שורש אחד, והוא התקווה להיות קרוב לאלוה ולמלאכיו, ומי שיגיע למדרגה זו לא יראה מוות, לא כן תורתנו, היא מוכיחה את יעודה במראה עיניים. עד כאן להיום. שלום.